שלום לכולם, חנוכה שמח. הנושא שלנו היום, אחרי כל השיעורים במהלך החומש בראשית, הגענו לפרשת מקץ, בדרך כלל בחנוכה, פרשת מקץ, והפעם הנושא שלנו, האמונה במהפך. האמונה במהפך, מה זה? זה כרזה פה, מה זה האמונה במהפך? אנחנו תכף נראה שזה ממש פשט הפרשה, אבל האמת היא שהיה אפשר לקרוא לשיעור גם כן, לא רק האמונה במהפך, אלא אחרי שהדלקנו פה את נרות חנוכה, נר שלישי של חנוכה, תשע"ט, פה בבית המדרש הקדוש של מרן הרב קוק, היה אפשר לקרוא לשיעור גם האמונה בפח הקטן, כמו שנראה עוד מעט. אבל זה לא משחק מילים, יש פה עומק גדול, בואו נתחיל. דבר ראשון, הפרשה שלנו, יוסף הצדיק, סוף סוף קוצר פירות של כל החלומות וכל הסבל וכל הדרך שהייתה נראית בלתי אפשרית. ומה קורה? בואו נראה בראשית מ"א, ויריצוהו מן הבור. אתם מבינים מה זה ויריצוהו מן הבור? תחשבו על דקה קודם, האחים שלו מכרו אותו, הבעל הבית בגד בו, הכניס אותו לכלא בתור אנס, לא פחות ולא יותר, את יוסף הצדיק. הוא בתוך הכלא, וכלא זה לא כמו היום, מחשבים, הפגנות, זכויות, תואר באקדמיה, זה לא כמו היום, זה בורות, זה תחת לא יודע איפה, זה בצורה הכי נוראית שיש, כלא במצרים. ויוסף הצדיק, תחשבו עליו, בדקה שלפני שליחי פרעה מגיעים, שלפני שליחי המלך מגיעים, מה קורה באותו רגע? הוא, לכאורה מה? היה צריך להיות שיא הייאוש, אבל אנחנו יודעים שיוסף הצדיק לא, האדם לא זוכה לדבר כזה אם הוא בשיא הייאוש. יוסף הצדיק שמה, והוא כנראה באמונה גדולה, כמו שנראה תכף מתוך הדברים שהוא אומר, ויריצוהו מן הבור, תוך דקות, מלהיות אסיר בבור, הוא הופך להיות משנה למלך מצרים. זה מהפך. זוהי מהפכה שאי אפשר תאר בכלל, שאיך בן אדם בכלל יכול לעמוד בשינוי הזה, בשינוי האדיר הזה, במהפך האדיר הזה. אז על זה דיברנו לפני שנים כבר, אבל נמשיך הלאה. ויאמר פרעה, חלום חלמתי ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. וואלה, זה ההזדמנות של יוסף הצדיק. הוא בכלא, הוא בסבל. פרעה אומר לו, שמעתי שאתה מקצועי. מה הציפייה מבן אדם במצבו של יוסף הצדיק? הוא היה צריך להגיד לפרעה, אדוני המלך, אין, אתה בידיים הכי טובות שיכולות להיות, יש לי מוניטין. אני כבר נמכרתי על החלומות, תקשיב, אני בא על החלומות על הזה, זה אני. אז אל תדאג, הכל בסדר. אבל תשובת יוסף הצדיק מראה לנו, מה באמת היה יוסף הצדיק, מה היו תחושות, דקה לפני שהריצוהו מן הבור. העוצמה של התשובה של יוסף הצדיק, האמונה הבלתי נתפסת, העוצמה האמונית של יוסף הצדיק בתשובתו לפרעו, אומר לו יוסף הצדיק, ויען יוסף את פרעו למור, בלעדיי. מה בלעדיי? השתגעת? מה בלעדיי? תגיד לו שהוא צריך רק אותך, אחרת אתה עלול לחזור עוד מעט חזרה לבור. אומר לו יוסף, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה, איתי או בלעדיי, זה לא אני, הוא יתברך קובע הכל. איזה אמונה, איזה גדלות, איזה צדיקות. עכשיו השאלה הגדולה היא, יוסף הצדיק, אתה צדיק, זה אנחנו יודעים, אתה מאמין עצום, גם את זה אנחנו יודעים, אבל למה אתה צריך לענות לפרעה תשובה כל כך אמונית? גם אם באמת אתה יודע שבלעדיך הכל מידיו יתברך, אבל כרגע אתה לפני פרעה, אז תענה לו את התשובה היחצנית הנכונה, ותגיד לו, למרות שאתה יודע שהכל מהשם יתברך, תמכור לו שהכל בידיך, שבלעדיך הוא לא יסתדר. נו מה? יוסף הצדיק בוחר לדבר, לחשוב אמונה, להרגיש אמונה, לחיות אמונה ולדבר אמונה. עכשיו שימו לב, שימו לב, עדיין לא מובן, אבל צריך שכל. אתה עומד עכשיו בנקודת זמן כל כך גורלית, אי אפשר לתאר. תגיד את מה שצריך להגיד כדי להישאר בחוץ. ויוסף הצדיק, לכאורה, אומר לנו, חברים, הדרך להישאר בחוץ עוברת דרך המשפט המדויק שאני אמרתי. דווקא על ידי ההתהרות וההתקדשות וההתרוממות אל האמונה הגדולה של להגיד, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה, זאת הדרך היחידה לחולל מהפך אמיתי. אין דרך אחרת. עכשיו צריך להבין, זה יפה, אפשר להבין, צריך אמונה גדולה כדי לחולל מהפך, אבל מה בדיוק קורה פה ברגע הזה? מה יוסף הצדיק מבין שמתרחש באותם שניות שהוא כל כך מתעלה למקום קדוש כזה? אז בואו נראה עליו וננסה להבין את הדברים. אז הוא אומר לו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרו. וידבר פרו על יוסף, בא חלומי, מתחיל לתאר לו את החלום, ופה אני מוציא קצת מילים מהפסוקים בדילוגים כמובן, ובחלום הוא אומר לו, ותאכלנה שבע הפרות הרכות והרעות, את שבע הפרות הראשונות הבריאות, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אתם שמים לב מה החלום מתאר? החלום מתאר מהפך. היו פרות שמנות, באות פרות רכות רעות, בולעות אותם את הראשונות, ועד כדי כך מהפך שאין זכר לזה שקודם היו פה בריאות ושמנות. הרכות נשארות רכות ורעות. לא רואים עליהם סימן שקודם היו פה פרות שמנות. זה חלום שעניינו מה? מהפך. הקדוש ברוך הוא מדבר אל יוסף הצדיק דרך החלומות של פרעה. ומדבר דרך יוסף הצדיק אל כולנו, ומלמד אותנו מה זה אמונה ומה זה כוח האדיר, העוצמתי, הבלתי נתפס שיש לאמונה לעשות מהפכה כזאת, שדברים מתהפכים מקצה לקצה ולא יהיה זכר לדקה שהייתה קודם. אומר לו יוסף הצדיק, ואומר יוסף, שבע שנים באות צבא גדול, ואחר כך מה יהיה? וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל הצבא. יהיה בהתחלה סבא, וזה יתהפך לגמרי להיות רעב, עד כדי כך שישכחו מהסבא. ואז ויאמר פרעה, אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי, ובלעדיך, שמים לב? ובלעדיך, אתה אמרת לי בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה, בלעדיך, שמים לב? התשובה האמונית עשתה את זה. לא רק כתשובה יחצנית, אלא מצד האמת האלוהית שלה. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אם אתה מסוגל להגיד לי בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה. ואם אתה מסוגל ככה לגלות לי, לפתור לי את החלום, אז אלוהים עליך, אור השם עליך, אז בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אז פה בעצם אנחנו לומדים על הכוח האדיר של המהפך, של היכולת, שמציאות יכולה להתהפך בהרף עין מקצה לקצה. ובאותו רגע של המהפך צריכה להיות לך אמונה אדירה, גדולה, גיבורה, לומר בלעדיי. אתה צריך להיות מבוטל לגמרי להשם, שאור השם יופיע דרכך, ואז המציאות יכולה להתהפך לגמרי. עכשיו שימו לב, המהפך הזה מזכיר לנו איזה מילה שמאוד קשורה לחנוכה, ושאנחנו תכף נראה שזה לא במקרה, למרות שהמילה מהפך לא מופיעה בפרשה, אמת, אבל בכל זאת, המשמעות של המילה הזאת נמצאת בחנוכה. איך בחנוכה? תראו איתי יחד במקור ב' שבת כ' א' עמוד ב'. מהי חנוכה? תתנו רבנן וכו', שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן. שימו לב לביטוי הזה, פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, כבאום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. עכשיו שימו לב, המהר"ל אומר לנו שבעצם נס פח השמן בא לבטא את הנס של חנוכה. דיברנו על זה בשנים קודמות. כלומר, הנס של המלחמה זה שמעטים ניצחו את הרבים. וגם בשמן, מעט שמן הספיק לשמונה ימים. אז נס פח השמן מבטא איזשהו מהפך שהוא לכאורה נגד ההיגיון הריאלי הרגיל. מהפך של אסיר בבור. תארו לעצמכם שיחה עם יוסף הצדיק דקה לפני שקוראים לו לארמון, ניגש אליו אחד, אומר לו, תשמע, יוסף הצדיק, תגיד, יש סיכוי שאתה יוצא פה יום אחד? אומר לו יוסף הצדיק, כביכול, שיחה דמיונית לגמרי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אני עכשיו הופך להיות פרעה מלך מצרים. הוא מתחיל להחזיק את הבטן, להתגלגל מצחוק. תגיד לי, אתה השתגעת? מה יש לך אתה? משוגע לגמרי אתה? איזה הזוי! תורף אתה! ואז, 30 שניות אחרי גמר השיחה ההוא שנענק מצחוק שם על הרצפה, יוסף הצדיק הופך להיות משנה למלך מצרים. רק הכיסא הגדל ממקה, הוא נהיה פרעה, חס ושלום, נהיה מלך מצרים. אפשר להבין את הדבר הזה? אז המהפך הזה, כשאנחנו מגיעים לחנוכה, אפשר להבין איך החשמונאים ניצחו את היוונים? אתם יודעים מה זה היה היוונים? זה לא אמריקה של היום, מעצמות של היום, זה קשקוש לעומת יוון. יוון שלטה בכל העולם, יוון הייתה עם צבא שאי אפשר היה לעמוד מולו, עוצמות בלתי נתפסות. איך הם ניצחו אותם? אבא וחמישה ילדים. עומד הזקן מתתיהו, מי להשם אליי? בונה, כבוד הרב, כבוד הכהן הגדול, באמת, לא מכבדים אותך, בוא תהיה גיוני קצת, מי להשם אליי? תראה מה הולך פה, זה צבא שכבשת כל העולם, תראה איזה נשקים, תראה איזה עוצמות, אתה עם החמישה ילדים שלך, עם כל הכבוד, איפה הפרופורציות? ומתתיהו ובניו מנצחים את היוונים. עכשיו שימו לב, כשחזל מתארים את הניצחון, אז הם מדברים על פח שמן אחד. עכשיו אפשר להגיד שהמילה פח, תראה, היא, אתה יודע, יש עוד בגמרא עוד, פח שמן לחמם, לשבת, רציתי להביא לו פח שמן, להעמיק, וכל מיני סיפורים בגמרא, שיש פח שמן. אז לכאורה זה מה, פח שמן, מה אתה עושה מזה עניין? אבל תראו איתי יחד מקור ג', הגמרא במגילה י' עמוד א', י' עמוד א', באה ואומרת לנו, איפה רואים שחנה, אמו של שמואל הנביא, הייתה נביאה? איך רואים? מה היא התנבאה? אז אומרת הגמרא, חנה דכתיב, ותתפלל חנה ותאמר, רמה קרני באשם. אומרת הגמרא, רמה קרני ולא רמה פחי. חנה מתנבט שהקרן תרום ולא הפח. איזה פח מדובר? דוד ושלמה, שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותן. שאול ויהו, שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותן. כאילו, דוד ושלמה משכו אותם עם קרן, השמן משכו אותם בשמן המשחה בתוך קרן, זה גרם, או גרם, או קשור לזה שמלכותם הולכת להימשך לנצח. לעומת זאת, חנה מתנבט, רמה קרני בהשם, אבל פחי לא. מלכות שאול, וגם יהוש אחר כך, לא תימשך, נמשכים לא בקרן אלא בפח, המלכות לא נמשכת. עכשיו, שאלה היא, מה זה? מה זה הפח הזה? עכשיו, אם הפח הזה הוא באמת דבר של מלכותם לא נמשכת, אז למה לחשמונאים, למה חזל, מכניסים לנו פח אחד של שמן, מונח בחתומו של כהן גדול, וכולנו רגילים לפח קטן, פח קטן, שמונה ימים שאמנו נתן וכו', על הפח הקטן הזה. אז לכאורה פח זה לא מוצלח. היה עדיף לדבר אולי על איזה קרן, מה הסיפור של הפח? אומר הפסוק בשמואל, מקור ג', שורה שנייה, שמואל א', פרק י'. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו. זוהי משיכת שאול המלך. אז הוא לוקח את פח השמן, יוצק על ראשו ונותן לו נשיקה. קצת לא שגרתי. מה פשר הנשיקה הזאת? אומר האלשיך הקדוש, עיקר מלכות ישראל הוא מיהודה. והנה, על ידי שמן המשחה, הוא שמן משחת קודש, יושפע שפע יתרון איכות קדושה על הנמשח, כי קדוש הוא. כלומר, מה עושה את המלך, פתאום חכם, ויודע איך נהל את הממלכה? צריך שמן משחת קודש. יש בו איכות אלוהית שהיא נמשכת על המלך, וככה המלך מקבל פתאום את כל החוכמה והגבורה וכל מה שצריך כדי להוביל את ישראל. והנה, אומר האלשיך הקדוש, והנה שאול שנמשך בפח, היה בשמן הפרסמון, לא בשמן המשחה. שמן המשחה זה רק מלכי בית דוד. שמן הפרסמון. על כן מיד וישקהו, לכן שמואל מנשק אותו, זה לא סתם נשיקה, אלא להדבקה רוחה ברוחה. כלומר, להדביק רוח ברוח, מה הכוונה? להשפיע ברוחו, שמואל רוצה להשפיע על שאול, את הכנת שפע להשלים אשר יחסר לו. אומר, הרי לא משכתי אותך בשמן המשחה, אז מאיפה יבוא לך איכויות רוחניות? אז שמואל הנביא מנשק את שאול כדי להמשיך אליו את האור שחסר לו, בגלל שזה לא בשמן המשחה. רק תבינו מה זה שמואל הנביא, מה זה נשיקה משמואל הנביא. מכל מקום ממשיך האלשיך ואומר, על בלתי היות בשמן הקדושה בפרסמון, כאשר בשמן משחת קודש. אז לכן נתן לו נשיקה. אז פה אנחנו רואים שהמשיכה בפח, זה בכלל הפרסמון, זה לא נותן את ההמשכה הזאת של של המשחת קודש שנמשך מלמעלה על מלכי בית דוד. אז פח שמן בחנוכה? מה אתה בא להגיד לי שחנוכה זה משהו קטן? מה אתה בא להגיד לי בזה? שזה פח שמן, שזה משהו קטן פה? מה העניין בדבר הזה? אז בואו נראה הלאה במקור ד', בילקוט שמעוני על יחזקאל הנביא, על ספר יחזקאל, רמז שין פי ג', אמר רבי פנחס בשם רב הונה ציפורה, מעיין היוצא מבית קודש הקודשים. כלומר, לעתיד לבוא, עתיד לצאת מעיין מבית קודש הקודשים. אתם יודעים שהערבים היום בהר הבית לחוצים לאללה, מאוד לחוצים, יותר תמש מה לאללה, כן? כי הכותל הדרומי מלא ברטיבות, יש שם המון רטיבות היום, אז זה מלחיץ אותם, כי הם יודעים שברגע שייצאו מים, אז נגמר הסיפור, כן? אז מים כבר התחילו לצאת. אז בכל אופן, אז מעיין יוצא מבית קודש הקודשים, בתחילה דומה לקרני חגבים, כלומר, ככה, משהו שבקושי רואים. כיוון שהגיע לפתח האולם, דומה לחוט של שתי, בשתי וערב. אז שתי הוא חוט דק, אבל דק לעומת הערב. כיוון שהגיע לפתח האחל, דומה לחוט של ערב. כיוון שהגיע לפתח העזרה, נעשה כפי פח קטן. בפתח העזרה, השפע שיוצא, איך קוראים לו? פח קטן. פח קטן, מוציא מים. מים שיוצאים מהמעיין מבית קודשי הקודשים. פח קטן. תנא דבר רבי אליעזר בן יעקב. מים מפקין, שימו לב לביטוי מפקין. מה זה מפקין? מלשון פח, פח קטן. כן? מים, או פכפוך המים. כן? מים מפקים. מים מפקים עתידים לצאת מתחת מפתן הבית. עכשיו שימו לב, אז מה זה מפקין? פח קטן. מכאן ואילך מתגבר ועולה, בדיוק כמו שתואר קודם, כיוון שמגיע לפתח בית דוד, למלכות בית דוד, נעשה כנחל שוטף. כלומר, הפח הקטן הזה עתיד להיות נחל שוטף. בהתחלה הוא פח קטן, אבל בהמשך הוא יהיה נחל שוטף. נחל שוטף. עכשיו, עוד איזו השלמה אחת ממרן הרב קוק, בואו נראה את הדברים קודם. אנחנו מכירים במקור ה', אנחנו מכירים על יעקב אבינו, שהוא נאבק עם המלאך, בראשית למד ב', ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, מעניין, דווקא כף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו, ואחר כך ויזרח לו השמש, והוא נרפא מצלעתו. אומר רש"י, למה יעקב נשאר לבד? שכח, נו, פחים קטנים. הנה הפח הקטן של חנוכה כבר אצל יעקב אבינו. שכח פחים קטנים. זה מה שהוא שכח. שכח פחים קטנים. עכשיו צריך להבין מה זה הפחים הקטנים האלה. אז כבר בעבר עשינו שיעור על הפחים הקטנים. היום ניקח את זה קצת יותר לכיוון שלנו, של חנוכה. שכח פחים קטנים. אומר המדרש בבראשית רבה עין זין, על ויוותר יעקב לבדו, פרשנות שונה. כלומר לפי שכח פחים קטנים, זה לכאורה, אתה יודע, ישיר שם איזה כלים קטנים, איזה פחים קטנים. בראשית רבה עין זין, רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר, מה זה הלבדו הזה? מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו, ונשגב השם לבדו? אף יעקב, ויוותר יעקב לבדו. אז פה הלבדו הזה זה לא פחים קטנים, אלא ונשגב השם לבדו, זה איזה מין התבודדות כזאת, לקבל אור השם, משהו ככה עמוק מאוד. אומר הרב קוק, מקור ה' שורה שלישית במאמרי הראיה, עמוד 260. בדבר הסיבה, אומר הרב קוק, שיעקב נשאר לבדו בלי המחנות שלו, למה הוא נשאר לבד? אומרת דעה אחת, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ולמטרה זו ויוותר יעקב לבדו להתבודד, זו דעה אחת. ויש אומרים שנשאר בשביל הצלת פחים קטנים. היה חבל לו, היה שם כמה כוסות קטנות כאלה, פחים קטנים, היה צריך לחזור, להחזיר אותם. אז לכאורה, פחים קטנים זה סיבה כזאת קטנה, אתה יודע, כמה כלי מטבח, פחים קטנים נשארו לו. אין? הסיבה של ונשגב השם לבדו, התבודדות, או, זה כבר, גדלות, לא? זה קטנות, זה גדלות. אומר הרב קוק, אומר, הנקודה המשותפת, הנמצאת תמיד בין הדעות השונות של חז"ל, תמיד בדברי חז"ל שיש מחלוקת, יש איזו נקודה משותפת, רק שזה מושך טיפה לכיוון ההוא, והוא לכיוון ההוא. אבל יש נקודה משותפת. כן, כמו שאומרים בלשון בישיבות, אין סברות הפוכות. אין כאילו מחלוקת שזה לגמרי, אחד מדבר, לא יודע, בקצה ההוא של הגלובוס, והשני בצד שני. צריך להיות איזו נקודה משותפת, שכל אחד מושך לצד שני, לצד אחד משלו. אז מה הנקודה המשותפת? אני אמצא תמיד בין הדעות השונות של חז"ל, היא כאן, שמידת הזריזות הקשרה, המכוונת להציל את הפחים הנחוצים. כלומר, להציל דברים קטנים שאדם הזיע, עבד קשה כדי להביא אותם. לכאורה עניינים קטנים של פרנסה, עניינים קטנים של עולם הזה. פחים קטנים. מגיעה לבסוף לרעיון והמטרה של ונשגב שם השם לבדו. אומר אדוני, אצל יהודי, אצל ישראלי אמיתי, אין דברים קטנים ודברים גדולים. הכל אותו דבר. מהדברים הקטנים בסוף מגיעים הדברים הגדולים. תקשיבו טוב למשפט הזה, זה עמקות מבהילה, בייחוד לאור המשפט שהרב מסיים בו. גם אנו, שם הוא מדבר על הצורך לפעול כדי להציל את יהודי רוסיה. וזה כבר בתפרש צדי ג' שם, כבר בשנים שבגרמניה גם מתחיל כבר, עלה כבר השלטון ההוא, עם אחשמו וזכרו, שהרג 6 מיליון קדושים מישראל. אז הם התחילו לעלות. אז אומר הרב קוק, גם אנו כשנעשה עבודת ההצלה במרץ ובהתלהבות, נגיע בעזרת השם מהצלת הנפשות שלכנו ברוסיה וגרמניה למצב של ונשגב השם לבדו. לצערנו לא זכינו. אומר הרב, זה נראה לכם עכשיו דבר קטן להתעסק בזה. אומר הרב, תבינו, תפעלו להצלה של יהודי רוסיה ויהודי גרמניה, מזה יבוא ונשגב השם לבדו. עכשיו, תתארו לעצמכם את התסריט לפי הרב קוק, אם היו מקשיבים לו, איך הכל היה נראה? פשוט, 6 מיליונים מגרמניה, ועוד מיליונים מרוסיה, כולם היו עולים לארץ, המדינה הייתה קמה בעוצמה, ונשגב השם לבדו כבר לפני למעלה מ-70 שנה. מזמן כבר זה היה יכול להיות. צערנו, לא כך היה. אבל, מרן הרב קוק אומר פה יסוד אדיר. אומר הרב קוק, שימו לב טוב טוב, שהפח הקטן, הפחים הקטנים, הם מביאים את ונשגב השם לבדו ביום ההוא. עכשיו, אבל זה עדיין לא מובן לנו, כי הפח הקטן, לכאורה הוא עניין של קטנות, הרי הנה שאול, בפח קטן, הוא צריך חיזוק עם נשיקה משמואל, שמשפיע עליו מרוחו, כדי שהפח הקטן הרי לא מספיק בשביל למלוך. אז מה העניין בפח הקטן הזה? תקשיבו עכשיו טוב חברים, מהפכות לא מתרחשות בתוך איזה אולמות גדולים, עם איזה 2,000 איש, שאיתך בדרך ומוחאים לך כפיים. לא, ככה לא מתרחשות מהפכות. ממש לא. יוסף הצדיק, תחשבו רגע על הסיטואציה. היא בסך הכל סיטואציה מסיפורי אגדות. כאילו משהו קטנצ'י כזה. פרעה חלם חלום, כל היועצים שלו בלחץ כי הוא יכול להוריד להם את הראש, וקוראים לו לפתור את החלום של המלך המתוסכל. כאילו, אוקיי, מהפכה? הזמינו אותו בתור פותר החלומות. לא היה פה שינוי בתפיסה, לא הופיע פתאום יהודה עם האחים, טוב שמצאנו אותך אחרי מבצע הצלה, לא נפתחו השמיים והופיע איזה נביא וגאל אותו, לא, לא שום דבר, בסך הכל פרעו חלם חלום, כן? כל היועצים בלחץ, ואז שר המשקים פתאום התעוררו לו תאי הזיכרון האגואיסטיים שלו, והוא נזכר שיש איזה פותר חלומות מוכשר בכלא. זהו, נורא קטן. נורא קטן. אבל יוסף הצדיק מבין שהוא עומד עכשיו ב-18 של תפילת נעילה של יום הכיפורים. יוסף הצדיק לא מתבלבל מהקטנות של הסיטואציה, מהקטנות של האירוע שסביבו. לכאורה זה אירוע של ראיון עבודה. פרעה אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות, זה נכון? מה מצפה? תפקיד, פותר החלומות של המלך. מה יוסף הצדיק יגיד? אדוני, מהיום כל מה שתחלום אני פותר לך. הוא לא אמר לו את זה. למה? כי יוסף הצדיק מבין טוב מאוד. הקטנות הזאת, שאני עכשיו נמצא פה באירוע נורא קטן, נורא נורא, אל תבוז ליום קטנות. אל תבוז לפח הקטן. אל תבוז למתתיהו עם 5 ילדים. אל תבוז למרדכי ואסתר. שני אנשים. שני בעל ואישה, אל תבוז למשה, לאהרון ומרים, 3 אחים, כל הגואלים, זה היה נורא קטן, פח קטן. אבל יוסף הצדיק מבין שהוא נמצא ברגע כל כך קדוש למרות הקטנות של העלילה שמתרחשת סביבו ועליו, ולכן הוא מתייחד ומתקדש ומתאר ועונה לפרעו תשובה שהיא קודש קודשים שאין גבוה ממנה. בלעדיי! אתם מבינים מה זה הבלעדיי הזה? כלומר, כשמריצים אותו מהבור, הוא כבר הספיק לחשוב מה הוא הולך לעשות, ברור שהוא הכין את עצמו. זה ברור. זה ברור שכל ההיסטוריה של יוסף הצדיק, עם כל האיסורים, עם כל ההתמודדויות, עם כל המשברים, עם כל ההתעלויות שהוא עבר בדרך, הנפילות, ירידות, עליות, הכל מתנקז ומתרכז עכשיו לשנייה אחת. שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות, ויוסף הצדיק באותו רגע עונה לו בהתבודדות, בהתארות, כמו הכהן הגדול לפני ולפנים, והוא אומר לו, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה, אין עוד מלבדו. זה מה שהוא אומר לו, אין עוד מלבדו. הכל בידיו יתברך. אני כלום, אני אפס. מה שהוא רוצה מתבצע על ידי, זה הכל. בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרעה. אתם מבינים את הדבר הזה? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל מהפך הוא בנוי לא על איזה הופעות עם נביאים ואני לא יודע מה, הוא בנוי על מה? על איזה רגע קטן, או על איזה תקופה, או על איזה יוזמה שנראית קטנטנה. תראו, אנחנו לא מאלה שחושבים שהרצל הוא חוזה המדינה והוא המציא את הציונות. ברור לנו לגמרי, מתחילה כבר באברהם אבינו, אבל גם לפני הרצל, הרי החיים הקדוש, בעל שם טוב בתלמידיו, רב מנחם מנדל מויטבסק, והתלמידי הגר"א, בעל פאת השולחן, רבי ישראל משקלו, ועוד רבים, תלמידי החתם סופר, וכל אלה שהיו פה, אנחנו יודעים טוב מאוד שהציונות התחילה הרבה קודם. ובכל זאת, להרצל יש זכויות. אבל אתם יודעים שהרצל היה נורא מסכן. הרצל היה נורא מסכן. הוא סבל עד שהוא גמר בסוף. הוא היה נורא מסכן, הוא הוציא את כל רכושו, הסתובב בכל העולם. עכשיו, כן היה תחושה של התעוררות בעם, כן? אבל זה עדיין היה משהו שיכול להצליח, יכול לא להצליח. הרבה מחלוקות, הרבה ויכוחים. פח קטן, פח קטן. הרב צבי יהודה, מקים את ישיבת מרכז הרב, מחדש אותה פה בבית הקדוש הזה, מחדש, אחרי קום המדינה. שני תלמידים, ככה זה. אל תבוז ליום קטנות. אז מה נותן את הכוח להבין שהפח הקטן הזה הוא נקודת המהפך? פח שמן אחד, הפח הקטן הזה הוא נקודת המהפך, עם כל קטנותה שזה רק פח כרגע ולא קרן, זה רק פח. אז מה נותן? האמונה. צריך ללמוד את האמונה ולהבין בעמקות גדולה שעכשיו בנקודת הפח הקטן הזה כל העולם הולך להשתנות. וזה מדהים, כשחושבים על חנוכה, זה אולי אחד הדברים הכי מדהימים בהיסטוריה היהודית, שאבא וחמישה ילדים מצליחים לנצח מעצמה עולמית, אז הצטרפו אליהם, בסדר, הצטרפו אליהם. מה כבר היה להם נשקים לעומת היוונים? מה? כמה הם היו לעומת היוונים? אז זה הנקודת הפח הקטן, שכמו שאומר לנו הרב, מהפח הקטן מגיע בסוף ונשגב השם לבדו. אבל צריך להבין, הפח הקטן הזה, המלאך, הרי קשה להתעלם מזה שיעקב אבינו חזר בשביל פח קטן, והמלאך אחרי שלא מצליח להקות בו, לא מצליח לנצח אותו, כן? אז לכאורה את הנושא של הלכת על פח קטן, חזרת, הוא לא מצליח לגעת בו, אבל במקום פח, האותיות מתהפכות, כף, כף ירח יעקב. בכף הוא כן מצליח לתת איזה מכה, לא, היא נרפאת עם השמש, אבל מצליח לגרום לאיזה צליעה זמנית בכף. הביטוי כף ופח, קשה להתעלם מהפחים הקטנים לעומת הכף הזאת, כן? אז זה דבר שצריך לנסות להבין, האם יש פה איזה משהו, וגם מה פשר המעבר מפח קטן לקרן של מלוכת מלכות בית דוד, מהפח הקטן שבפתח העזרה, שגם הוא נובע מנביאה שמימית, אבל הוא עוד פח קטן, עוד לא רואים עליו, לנחל השוטף של מלכות בית דוד. מה הנקודה? אז בואו נראה ביחד פה, תראו איתי יחד במקור וב, קובץ זין, פסקה קוף דלת. אומר מרן הרב קוק, ישראל הם דוגמה למלאכי השרת, שהם גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. כלומר, מתחילים מהמעשה ומעוררים את השמיעה. אומר הרב, ההופעה החיצונית של היצורים, שהטוב בהם גנוז ופנימי, יש בתוכנו טוב שהוא גנוז פנימי בתוך עצמותנו, אבל צריך להופיע את זה חיצונית. הולך ומפקה, רואים את הביטוי הזה מפקה עוד פעם? פח קטן, הולך ומפקה, על ידי העשייה החיצונית. אתם מבינים? זה לא שאתה מגיע והשמיים נפתחים ואומרים לך, קדימה, תלך ותגאל ואתה מגיע, פה עושים לך שטיח. זה לא עובד ככה. זה מתחיל עם פח קטן. מה זה הפח הקטן הזה? זה עשייה שבאה מצדך. ואתה כרגע, אמנם יש טוב פנימי, אבל הוא גנוז, צריך להוציא אותו החוצה. הלאה, מפני שתוכיות המעיין מלא הוא, וצריך רק מאורה חיצוני שיעורר את פתיחתו. ואז הולכים השטפים הרוחניים ומפקים. והמעיין הטבעי בעוצם עוזו ורוב כישרון עושרו הולך ומתגבר. כלומר, אתה כאילו מבצע פעולה שגוררת פתיחה כאילו של הפקק, זה הפח הקטן, ומאותו רגע זה הולך ומתגבר עד שנעשה הנחל הגדול של בית דוד. עכשיו, מה שאין כן אומר הרב, דלולי הכוח הרוחני, אנשים שהם לא מחוברים לתוך מעייני, הם צריכים עמל מחשבתי גדול לכונן איזה ציור הגון. הם צריכים לעבוד הרבה עם המחשבות שלהם כדי לעשות איזה רעיון, כן? ואחר כך יהיה גם כן רק מוכני, מוכני הכוונה היא מכני, בלי נשמה, ואור חסד עליון לא יוכר בו. למה? כי חסד השם הוא ליודעיו, וצדקתו לישרי לב. אז מה אומר לנו פה בעצם? אומר לנו הרב, תדעו לכם שיש בהתחלה פח קטן. הפח הקטן הזה, נקודת מהפך, שבה אתה כאילו מסיר את הפקק מעל המעיין. אז נקודת הפח היא כמו אצל יוסף הצדיק, בלעדיי, היא כמו שאול שמתחיל את המלכות בישראל, אבל הוא רק זוכה להסיר את הפקק, לא יותר מזה, פח קטן, עד שזה מגיע לנחל השוטף של דוד המלך, ששם זה כבר כף. מה ההבדל? מה ההבדל? אז תראו, בפח, לכאורה יש לנו פי וכף. פי זה דיבור, וכף זה כף, זה מעשים, ידיים שעושות. פי שמדבר וכף שעושה. זה פח. לעומת זאת, כף בנוי על כף שעושה, ורק אחר כך פה שמדבר. כלומר, הנקודת פתיחה של ההתחלתית, היא בנויה על איזשהו דיבור, על איזשהו רעיון, על איזושהי מחשבה, לא כמו שהרב מתאר בסוף, שהיא דלולת רוח, יש בה רוח, כמו יוסף הצדיק, שהוא חולם חלומות וכו', ובסופו של דבר מתבצעת פעולה, שהפעולה הזאת היא פותחת בעצם את כל השפע, בלעדיי, זה פותח את כל השפע של כל השלטון אחר כך של ישראל במצרים, כן? הבלעדיי הזה, שהוא פותח את הפתח, אחר כך בא הקף. מה זה הקף? זה כבר מצב של אנשי יהודה, שהם אנשים של מעשים. הם אנשים היכולת שלהם היא לגרום לשטף אדיר של נחל. אבל שימו לב, הם לא יכולים להופיע עם המיוחדות הזאת שלהם, שהם אנשים שעושים באמונה וגורמים לשפע גדול לרדת, הם צריכים שלפניהם יופיע הפח הקטן. ולכן אין לזלזל בפח הקטן של יוסף הצדיק, ואין לזלזל בפח הקטן של שאול המלך, משום שהפח הקטן הזה הוא ההכנה למה שיופיע אחר כך, שאנחנו הופכים להיות כמו כף אלוהינו, כן? שעושים וגורמים לשפע לרדת. אבל קודם היה צריך להופיע איזה פח קטן שיסיר את המכסה, שידע לזהות את נקודת המהפך, שעוד לא רואים את האור הגדול, ולהגיד בלעדיי ולהפוך להיות התגלות של אור השם. כשהוא אומר לו, אלוהים יענה את שלום פרעה, הרי אתה הולך לענות, אז מה הכוונה אלוהים? שיוסף הצדיק יהפוך להיות התגלות אלוקים לגמרי, עליו. יתגלה אור השם שיענה את שלום פרעה. אז זה נקודה של התעלות עצומה שהיא פותחת את הפקק. אבל אחר כך מגיעים האנשים שהם מהסגנון של בית דוד, שהם כבר גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. הם קודם עושים והשפע שופע ויורד. אז זה בעצם אולי קצת הבנה לעניין של הפח, פח אחד קטן עם שמן חתום בחותם כהן גדול. עכשיו שימו לב שבעצם בית חשמונאי זה היה תפקידם. למה הם נענשו? כי הם לא הבינו שהם רק פח קטן. הם חשבו שהם גם צריכים למלוך. ברגע שהם המשיכו למלוך, במקום להבין שהם אנשי המהפך, אבל אחרי שהם סיימו את המהפך, היו צריכים להעביר את השרביט למלכי בית דוד. והם לא העבירו. ולכן פח השמן של החשמונאים עשה את המהפך, אבל לצערנו לא המשיך. למה לא המשיך? הגיע אחר כך הריגת כל בית חשמונאי, ואחרי זה הגיע ינאי המלך, דברים נוראים ואיומים, ובכל זאת אנחנו חוגגים, כמו שאומר הרמב״ם, שחזרה מלכות לישראל 200 שנה, אבל יותר מ-200 שנה, אבל בכל אופן הפח הזה, הוא הפח החשמונאי. אחרי הפח החשמונאי, אחרי המהפך הזה, שהם עשו אותו, הכהנים, הם היו צריכים להעביר את זה לכף ידה של מלכות בית דוד, ואת זה הם לא עשו. אבל עדיין אנחנו חוגגים את חנוכה, כי המהפך הוא מהפך. הוא מהפך אלוהי, הוא התגלות של אור השם על ישראל, שנותנת לנו את הכוח אחר כך ללכת ולהתמודד עם כל הגלות כולה. עכשיו שימו לב, מרן הרב קוק, כשהוא מדבר על האור שיאיר בזמן משיח, אז הוא אומר, לפני שהאור מאיר בכל גדלותו, הוא מופיע בהתחלה בצורה זעירה. הנה עוד פעם הפח הקטן, אבל שימו לב את ההקשר. בואו נראה את הדברים, מקור זין. אומר הרב קוק, בורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש, פסקה קוף למדלת. אורו של משיח, הוא מנהיר את כל העולם. מה זה מנהיר? מלשון של נהר. נהר של אור, לא פח קטן, נהר. אז אורו של משיח מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. זה גם מהפך, אבל זה לא מהפך כמו בהתחלה, מהפך זעיר, אלא זה מהפך אדיר, גדול. בהתחלה זה מהפך קטן. אחרי הזה יבוא המהפך של הנהר הגדול שמהפך, אורו של משיח, הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. עכשיו אומר הרב קוק רגע אחד, אז יבוא יום ויהיה הנהר של משיח, נכון? מה עכשיו? אומר הרב, שימו לב, והננו נטבעים ממעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה גם עכשיו, בהיותו שולח רק קווי אור זעירים. הנה הפח הקטן. אומר מרן הרב קוק, אנחנו כרגע עם הפח הקטן. גם עכשיו אנחנו צריכים להרגיש את מה שיהיה בהמשך בגדלות עצומה. כי הנהורים הכלילים הנה מתמעטים והולכים. גם קודם שנתגלה הריווי הגדול של האור המרומם, מה הכוונה? אומר היהדות הגלותית, שיש בה נהורים אבל כלילים ככה, אתה יודע, לימוד גמרא וזהו. אין קבלה, אין פנימיות תורה, אין גם לימוד אמונה, אין אורות נשמתיים, הכל גלותי כזה. אז אתה כבר לא יכול להחזיק את היהדות עם רק, שנקרא, יראת חטא, יראת עונש. אתה לא יכול. אתה לא יכול, אתה מוכרח כבר להתחיל להציץ אל הגודל שיבוא בהמשך. אומר הרב, אם נוחז רק במידת האור הגלותית, נשאר שוממים, והננו מוכרחים לתפוס מיד את מידת האורה הגדולה, ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה, גם בראשית זעירות הופעתה. אז היה חשמונאי גם לציונות. לצערנו, לא הקשיבו לו. מרן הרב קוק עומד ואומר להם, תקשיבו, אנחנו בשלב של המהפך. עכשיו זה השלב של הפח הקטן. נכון שהגדלות של הנהר הגדול תבוא בהמשך, אבל אנחנו מוכרחים לאחוז כבר עכשיו בקווי האורה הזעירים, משום שהאור הגלותי כבר מתחיל להתמוסמס, להיעלם. אז מוכרחים כבר לעבור, לעשות את המהפך מגלות לארץ ישראל, ולמרות שעדיין האורות לא מופיעים בגדלותם, פח קטן, הכל מתחיל עם פח קטן. ממשיך מרן הרב קוק ואומר, ותכונת אורה היא הופעת התורה, אז מה התכונה של האור הזה, של המהפך? תסביר לנו את האופי של המהפך עכשיו, מהגלות לארץ ישראל, היא הופעת התורה באור העולם כולו. תורה כבר לא יכולה להיות תורה רק בבית מדרש. צריכה להיות תורה שמתחילה להסביר לנו את העולם כולו, כולל הפילוסופיה, כולל המציאות הארצית, כולל המדינית, הלאומית, החברתית, הפוליטית, הכל. הופעת הקודש באור כל החול כולו. הופעת הרוחניות המזוככת בתוך כל החומריות. הופעת הנפש בתוך כל הבשר. העלאת ערך כל החיים, להתייחס להכל, לבניין המדינה, לבניין הכבישים, לבניין היישובים, לחקלאות, להכל להתייחס בהארת אור קודשי קודשים בכל השלבים של המציאות, בכל התנועות של היש. שמיים וארץ ירננו לשמו, לחוש את הצדק ואת התפארת במלוא הודם, במלוא הודם. זהו תיקון ההוד שמתקנים בחנוכה, שהחשמונאים הכהנים גילו את האור האלוהי במלחמה, במציאות הארצית. אז לחוש את הצדק ואת התפארת במלוא הודם, בצורתם האידיאלית, במרומי הרום, גם בתחתית כל שפל. להרגיש אותו גם במציאות הארצית לגמרי. להאזין לשיח שרפי קודש מכל הגה וזמזום. למצוא אור רוח הקודש מכל רעיון וחפץ. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. הרב קורא ויש ששומעים, אבל הרוב לא שומע, לא מבין. ולכן הגאולה מתעכבת ומתעכבת ומתעכבת ומתעכבת. אבל בעצם מה הרב אומר? הרב אומר, לפני שמגיע הנהר הגדול של מלכות בית דוד, יש את הפח הקטן של משיח בן יוסף. יש את הפח הקטן שהוא המעבר, נקודת המעבר, עוד לפני שרואים אותה בכל גדלותה. פח קטן, מהפך, כלי קטן, בפתח העזרה. אחר כך זה יהפוך להיות נחל שוטף. כרגע זה פח קטן, אבל אתה לא יכול להמשיך עם מה שהיה. אתה חייב להתחבר אל העתיד, למרות שכרגע זה רק פח קטן. עכשיו, הדבר הזה מאוד מיוחד, משום שגם בהלכות חנוכה, שאנחנו מסתכלים על המצווה כפי שהיא בצורתה על פי הרמב״ם, שולחן ערוך לכתחילה, היא מצווה היא מאוד קטנה, כאילו מאוד, זמנה מאוד קצוב. כלומר, צריך להדליק בצאת הכוכבים לחצי שעה. יש אומרים קצת לפני צאת הכוכבים בשקיעה, בסדר, לא משנה, כן, זה כל מנהגים, צאת הכוכבים חצי שעה. כן? עכשיו, למה רק חצי שעה כזה של מי נגמר היום עוד חצי שעה וזהו? למה רק זמן כזה קטן? אז למדנו בשנים קודמות, ונזכיר את זה מספרו של הרב עטיה, ואנחנו לא מתיימרים עכשיו להיכנס לכל העומק הקבלי, אבל עם הרב מרדכי עטיה שליטה, בספרו עטרת מרדכי חנוכה, עמוד סמך ג' משם פרי עץ חיים, הוא כותב ככה, עיקר כוונת נר חנוכה, הוא להוריד הערה למטה באלו הימים. ואין האור הזה יכול להימשך אליה, אל המציאות הארצית, החולית, שמופיעה בלילה, אלא זמן מועט. לכן גם מצוות ההדלקה אינה אלא זמן מועט, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. יש בזה עומקים מאוד גדולים, לא ניכנס, רגל, זה כל מיני שמות קדושים, עניינים, לא נכנסים פה עכשיו לקבלה ממש, אבל רק להבין דבר אחד. חנוכה, גם מצוות הדלקת נרות חנוכה, זה בעצם פח קטן. הנקודה שהיום נגמר, ומאיר אל תוך הלילה, עוד איזה חצי שעה. ההערה אל תוך הלילה מבטאת את המעבר, את כניסת, את חדירת האור מהיום אל הלילה. מהזמן שבו הכל אחד, הכל מואר, הכל נראה באהבה גדולה, בחיבור להשם, אל הזמן שהכל נראה חשוך. הפח הקטן, המעבר הזה מהיום ללילה, כשהיום מחדיר מאורו אל תוך הלילה. זה הנקודת מהפך הזאת היא הפך הקטן, ולכן כל מצוות הדלקת נר חנוכה בנויה על החדירה הזאת של מעט אור אל החושך, שבעזרת השם יבוא יום שכבר לא יהיה חושך, הכל יהיה אור, אבל בינתיים בזמן הגלות יש לנו פח קטן. אומר לנו הרב קוק, עכשיו תראו לאן הדברים מגיעים, זה פשוט מקסים. תראו איתי יחד מקור תת, מאמרי הראיה, עמוד 152. אומר הרב קוק, עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית. אותו ניצוץ נשמתי שגם המהר"ל מעריך להסביר את התורה הזאת, הדברים האלה מיוסדים על המהר"ל בנר מצווה. עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית. בדילוגים כמובן, כי לא יכולנו לשים את כל המאמר על הדף. אז עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים. אז אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים לתמות. כלומר, מה זה הפח הקטן? הניצוץ הישראלי. אותו ניצוץ פנימי, שתמיד נמצא בתוך ישראל, שזה, לכן זה מושווה לחתום בחותם כהן גדול, כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים. הלפני ולפנים הזה, זה בעצם להיכנס לתוך עומק הנשמה הכלל ישראלית. כן? אז את זה היוונים לא יכלו לגעת שם. הם יכולים שכל, ברגע שמדבר על נשמה, אין להם שם תפיסה, אין להם שם השגה. כפי שמעריך המהר"ל להסביר. אומר הרב, כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל, כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוהי ישראל. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אמנם, הפח, כאשר נשאר בקטנותו, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב, ולא תראה את כוחה על החיים בפועל, במה, כמה זה תוכל לעמוד? כמה זה יכול להחזיק? אומר הרב, אדוני, ניצוץ קטן, הוא בנקודת המהפך. הוא לא יכול, אתה לא יכול להישאר כל הזמן בנקודת המהפך. זהו, איך אומרים החבר'ה בלשון צחוקים? 10 שנים הכי יפות שלו היו בכיתה א', עבר מהגן לבית ספר, התלהב, נשאר 10 שנים בכיתה א', אי אפשר. ניצוץ הישראלי מביא את המהפך, אבל אתה לא יכול להישאר שם עם הניצוץ. כל עוד זה לא יגיע למצב שזה מנהל את החיים, עוד פעם, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב, אומר הרב, ולא תראה את כוחה על החיים בפועל, במה זה תוכל לעמוד? או אני חושב שצריך להיות כתוב פה כמה זה תוכל לעמוד, אבל במאמרי הרי כתוב, במה זה תוכל לעמוד? מה יעמיד אותה? מה יחזיק אותה? ניצוץ, קפץ, חלס, נו מה? מהפך נועד כדי שימשיכו אותו וירחיבו אותו. אם הוא נעצר בנקודה המהפכית שלו, נשאר פח קטן, וכל הזמן כבר התרגלנו עליה לדבר על הניצוץ של הנשמה הישראלית. אנחנו כבר רבותיי בעשור השמיני למדינת ישראל, ועדיין מדברים על הניצוץ. ומסתפקים בניצוץ. ממשיך הרב ואומר, וכיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית. זהו, כבר יש משפט אחר, כבר כולם מדברים בשפה הזאת. אין, מה, יש משפט אחר, יש חוקים אחרים. לא, כאילו תורה, אתה יודע, פסה, וכבר, אתה יודע, החיים מתנהלים. יש לנו משפט, יש שופטים בירושלים, לא? אז אומר הרב, וכיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, לא תוכל חלילה שארית הפליטה, חס ושלום, להיקבות. אך אומר הרב, אז מה בעצם הרב אומר? הרב אומר, תראה, יש ניצוץ. ניצוץ ישראלי שתמיד מציל אותנו. בסדר. הניצוץ הזה הוא ניצוץ שהוא גורם את המהפך כל פעם, ולכן הוא יקרא פח קטן חתום בחותם כהן גדול. אבל תפקידו רק לעשות מהפך. מלכותו של שאול לא נמשכת. כי תפקידו לעשות רק מהפך. סיים את המהפך, נגמר. מלכותו של שאול לא נמשכת, זה פח. זה רק פח, זה רק המהפך, לא יותר מזה. אם אין לזה המשך, אם את החיים מנהיגה אידיאולוגיה אחרת, אז מה יישאר מהמהפך שלך? אנחנו חיים כבר למעלה מ-70 שנה, נכנסנו לעשור השמיני כבר מתקומת מדינת ישראל, אנחנו חיים על בסיס המהפך ההוא, הפח הקטן שהיה אז. אבל כמה אתה יכול לחיות מפח קטן? אם הוא לא מנהל את החיים, אם הוא לא מנהל את המדינה, כמה? אז אומר הרב, אך אומר הרב, פה לא יכולתי לשים את הכל, שם הרב קוק אומר שזה נס חנוכה. כלומר, היה פח קטן, שהוא לא הספיק כדי באמת להוציא את עם ישראל מכל התומה שיוון הכניסה פה, נעשה נס והוא כן הספיק. 8 ימים, זה כמו התארכות הזמן, ועם ישראל החזיק מעמד, ובסופו של דבר חזר האור, והצליחו להתנקות מכל התומה היוונית, מה שהצליחו, אבל בכל אופן, שם היה נס. מה יהיה עכשיו? אומר הרב, אך הנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זו בחר לו. קדוש ברוך הוא בחר בנו, והוא כבר מנהל את ההיסטוריה שלנו ככה, שהוא מנווט אותנו לאן שצריך. והניצוץ הקטן יתלהב, ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים, ואת כל הדעות ההפכיות, אשר נערמו עליו חומרים חומרים. אנחנו כבר מחוסים בים של דעות הפוכות מתורה. והתפשט אותו ניצוץ קטן על כל אורחות החיים להשיב ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים. עד שיספיקו כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצווה להחיות את ישראל ולהאיר אורם. עד עבור כל הזמן ההוא ועד בו התקופה החדשה של אור חדש על ציון. עד בו שנת גאולה. ויום רצון להשם, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. מה אומר לנו הרב? אומר הרב, תקשיבו חברים, פח קטן של תקומת מדינת ישראל יחזיק, אבל הוא יחזיק תקופה בנס, כדי לתת לכם זמן לבנות עולם מעשי שהוא לא בנוי על פח קטן, הפח הקטן תפקידו היה רק לעשות את המהפך, אלא על קרן קטן, המשיכה של שמן משחת קודש של מלכות בית דוד. ואתם צריכים להרים כוחות מעשיים שיקחו את המהפך ההוא ויהפכו אותו למשהו קבוע, למשהו מתלהב, למשהו שהופך להיות נחל זורם ומשפיע. אבל אם את הפח הקטן ההוא אתם משאירים כל הזמן בתוך פח קטן ומשמרים אותו כפח קטן, שחלילה לא תקום מערכת משפט מתחרה אפילו בסמכות מקבילה לדין תורה חס ושלום. לא, חס ושלום, מה פתאום? יש פה משפט, יש פה שופטים, סליחה, למה לא? בדיני ממונות, שניים רוצים לדון במערכת משפט על פי דין תורה. זכותי לעשות בכסף שלי מה שאני רוצה. אם גם התובע וגם הנתבע רוצים, איך אתה מונע מהם? איפה הזכות לקניין? איפה כבוד האדם וחירותו? מה קרה? למה אי אפשר לתת פה מערכת משפט מקבילה, שאם שני הצדדים רוצים, הולכים לדון בדיני ממונות בבית משפט של תורה? למה לא? מה יש? צריכים לשמר את הפח הקטן שישאר ניצוץ. תינוקות שנשבו, תגידו כמה זמן נשבו כבר? וואלה, כן, כבר נפטרו נשבו, כבר נולדו להם נכדים ונינים. עדיין תינוקות שנשבו, כמה התירוץ הזה יכול להחזיק מעמד? כמה אפשר ככה להחזיק מדינה? פח קטן, ניצוץ קטן, זה לא, יש לזה תפקיד. פח קטן נועד לעשות מהפך. אם את המהפך הזה אתה לא יודע לתרגם לשלטון יציב שמתחבר אל האור ומתלהב עליו והולך בדרך הקודש, אז מה שווה כל הפח הקטן הזה? הרי הוא נועד לתת לך בנס זמן כדי להתארגן על עצמך. היו לנו למעלה מ-70 שנה להתארגן על עצמנו. כמה נמשיך? כבר התחלנו לקדש את התהליכים האלה, וכבר כאילו לקבע את המציאות שיש פה רק פח קטן, לא יותר, ניצוץ. כל יהודי יש בו ניצוץ. תשמע את הנאומים האלה על ימין ועל שמאל. בטח שבכל יהודי יש ניצוץ, אבל כמה תמשיך לשמור אותו רק ניצוץ, ולא לגלות האור החוצה? אז אנחנו מוכרחים לקחת את כל המהפך הזה, ולהפוך אותו לקרן שמן משחת קודש, ולהביא את הגאולה שלמה. חזקו ואמצו.